שלום וברכה לכל הצופים, לפנינו תוכנית נוספת משדרים חינוך, והפעם עם הרב דב זינגר, ראש ישיבת מקור חיים, שטיינזלץ, אשר בכפר עציון. והנושא שלנו, חינוך לדתיות, צבי המענה. שלום וברכה הרב דב זינגר, לאולפני ערוץ מאיר, תוכנית משדרים חינוך, ביקור שני אצלנו בתוכנית. הפעם נדבר על חינוך לדתיות. אני פוגש הרבה הורים שאומרים אנחנו חשים ירידה, תלולה או איטית בתחום הדתי, בהתנהגות הדתית, לעתים זה גם כן אולי ברגש הדתי. מה עושים? מה עושים? אולי השאלה היא לא רק שיש ירידת תלולה, אלא איך יוצרים בתוך הבית אווירה כזאת, או יוצרים מצב שתומך בדתיות, מעבר לתבוא איתי לתפילה, שב לידי, דבר תורה בשולחן, איך בית יכול להעצים את הדתיות של הילד, מעבר לאורח חיים הדתי, הסטנדרטי, הרגיל שאנחנו מכירים. אני אוסיף מילה שאני חושב שזו שאלה שמתחבטים בה הורים רבים, שהם רוצים לעשות משהו, הם רוצים להעצים, הם רוצים להעביר ולהנחיל משהו מעבר לריטואל הדתי הרגיל. מה עושים?
קודם כל, אולי באמת הדבר הראשון שצריך לעשות זה להבין שזה לא דבר שעושים אותו. שחינוך לחיים דתיים, חינוך לדתיות, הוא לא רק דבר שעושים אותו. זאת אומרת, יש נעשה ונשמע. אז התפקיד של הנעשה בוודאי קיים. העולם המעשי הוא בוודאי חלק מרכזי מתוך העולם הדתי שלנו, אבל התפקיד של הנשמע הוא לא פחות חשוב. זאת אומרת, שיגיע באיזה שלב. גם אם הנעשה, גם אם ישראל יקדימו נעשה לנשמע, אבל הנשמע הגיע באיזה מקום. ועל הנשמע הזה, אני רוצה קצת להרחיב, זאת אומרת קודם כל אפילו לעצם השאלה הזאת, מה עושים, של לדעת שלא תמיד יש מה לעשות. זאת אומרת, לא תמיד נדרש לעשות משהו, אלא נדרש לעשות משהו, לעבור לתחום אחר, שאולי בו מתרחשים החיים הדתיים. על זה אני רוצה קצת לשוחח.
נשמח לשמוע.
אז אם כן, באמת, זו השאלה. זאת אומרת, השאלה, אם מצלמות האולפן ירצו לצלם את החיים הדתיים שלי, איך הם יצלמו, מה הם יעשו? זאת אומרת, אז אני מעריך שהמצלמות האלו שפה באולפן, הן יכולות לצלם תחום מסוים, חשוב מאוד, בחיים שלנו. כל מה ששייך לעולם המעשה, זאת אומרת, הם ילוו אותי לבית הכנסת, הם יראו איך אני מתנדנד, אני מעריך. יכול להיות אפילו שיסתכלו לי בעיניים ולראות כמה אני יוצא את העיניים בזמן התפילה. הם יוכלו לראות איך אני נוטל את ידיי לפני הסעודה וכן הלאה וכן הלאה. אבל כולנו מבינים שזה חלק מסוים מתוך ההתרחשות הדתית שלנו. ואולי החלק המרכזי בסופו של דבר של החיים הדתיים הוא מתרחש בתוך העולם הפנימי שלנו. זאת אומרת, הוא למעשה קשור
ללב.
ככה אומרים. קשור ללב, גם לתודעה, זאת אומרת, גם לכוונה, אבל הוא קשור לעצם ההיות שלנו, ולא להיותנו עושים. זאת אומרת, יש כמו שמחלקים בין doing לבינג, זאת אומרת, אז העולם הדתי הוא שייך בצורה מובהקת גם לבינג, גם להוויה שלנו. שם הוויה, זאת אומרת, הוא שייך להיות איזה בני אדם אנחנו, מה מתרחש בתוך העולם הפנימי שלנו. ולכן, קודם כל, צריך את זה לזכור ולשים לנגד עינינו את הדבר הזה. מתוך זה משתלשלים, כמובן, הרבה דברים.
אז איך פועלים על זה? מילא הצד המעשי, עוד חשבתי שאני אולי יודע, אבל על ההוויה הפנימית, ללמוד, נשמע, נתחיל ללמוד.
קודם כל, השאלה מה זה? זאת אומרת, מה זה נקרא הוויה פנימית של אדם דתי? איך נראית. נגיד שהמצלמות של הדור הבא יוכלו בעזרת טכנולוגיה מסוימת להיכנס לתוך נבחי הלב. מה הם יראו לנגד הנמות? זאת אומרת, מהי ההוויה דתית? אני חושב שההוויה דתית יש לה הרבה סעיפים. אבל בראש ובראשונה היא עמידה של האדם מול השם, כמו שהשולחן ערוך פותח.
שביתי השם.
יש לנגדי תמיד, זאת אומרת שאדם, ככל שהוא יותר, ככל שהדטומטר מצביע עליו יותר, ככל שכביכול הוא אדם דתי יותר, אם אנחנו יכולים לחנות את זה בצורה כמותית, כמובן, אבל הכוונה שלנו שאנחנו אומרים שאדם הזה הוא אדם דתי, שרמת הנוכחות של השם, של הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלו, ורמת העמידה שלו מול השם, היא יותר ויותר. זאת אומרת, אם אדם זוכה ששיביתי השם לנגדי תמיד, זה ודאי מדרגה גבוהה מאוד, אבל אם הוא זוכה שמדי פעם אפילו יש לו את הזיכרון הזה, שהוא למעשה מתהלך בעולם, בעולמו של הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה יש לו הרבה השלכות. זאת אומרת, ראשית כל, זה מעורר רגשות רבים. זאת אומרת, הזיכרון הזה, הנוכחות של השם בתוך העולם שלנו, היא מעוררת זיכרון, היא מעוררת רגש, למשל, של השתאות, רגש של פליאה, רגש של תודה.
של ענווה, של התבטלות וכדומה.
נכון. עכשיו, למעשה, אנחנו יכולים, אם אנחנו רוצים לחנך לעולם הפנימי הזה, אז מוטלת עלינו החובה לשים לב לרגשות האלו, ולהניח אותם לנגד עינינו, ולהוביל אותם גם בינינו לבין עצמנו, וגם עם הילדים שלנו. זאת אומרת, שבתוך הבית...
זה אני מבין. מה זה נקרא להניח את הרגשות האלה? להניח את הרגשות האלה לרעבה, לתת להם ביטוי בתוך הבית?
כן. למשל, אם ניקח, נגיד שרגש בוודאי בסיסי, זה רגש של תודה. זאת אומרת, וזה כל יהודי פותח את הבוקר, וזה אולי אפילו המהות של השם שלנו, יהודי. זאת אומרת, שאנחנו אומרים מודה אני בבוקר. מה מגדיר יהודי כיהודי? שעל הבוקר שהוא קם, אומר שכוייך לקדוש ברוך הוא. דבר ראשון, שזה לא פשוט. זאת אומרת, בדרך כלל כשאדם קם בבוקר, בשנייה הזאת שהחיים חוזרים לתוכו, למעשה נכנס כל השאלה איך הוא רואה את היום שיש לו, איך הוא מתבונן על העולם בכלל. ואם הוא מצליח להגיד מודה אני על הבוקר, ואומר את זה עם כוונה, רצינות, לא סתם כשגרת הלשון, זה דבר שיש לו השלכה על כל היום כולו, בוודאי, יש לו השלכה על כל החיים שלו, מכיוון שפירושו של דבר שהאדם הזה הוא אדם שמכיר תודה. זאת אומרת, מכיר תודה בבוקר כשאומר מודה אני, אבל אם נחליט שאנחנו כרגע בחודש הזה עובדים על הכרת התודה שלנו, אנחנו רוצים שבבית שלנו הדתיות תגבר, ותגבר, אין הכוונה, כמו שאמרנו, אך ורק בעשייה הדתית שלנו, שזה בוודאי דבר מאוד חשוב וברור, אבל אנחנו רוצים שהילד שלנו לא רק יהיה רובוט שעושה דברים, אלא שבאמת העולם הפנימי שלו ילך ויהיה עשיר יותר ויותר כאדם דתי. אז אני חושב שלמשל, פתיחה, אנחנו צריכים לראות כמה הכרת הטוב נמצאת בתוך הבית, שזה רגש מאוד מאוד פשוט וטבעי, וברור לי שכשהוא נוכח יותר ויותר, אנחנו בעצמנו מבינים את זה, ואנחנו מניחים את זה בתוך הבית, שמים לב לדבר הזה בתוך הבית, זה כותרת אחת של התקדמות בעבודת השם בתחום הזה.
אני מבין בבית ספר איך עושים את זה. חודש התודה לקדוש ברוך הוא. ובמקור חיים יהיו כמה שיחות על ערך הכרת הטוב, וכל הרבנים וראש הישיבה וכולם יתנו שיחות ויכתוב חיבורים וכולי וכדומה. אבל איך זה יתבצע בבית? פתאום מכריזים על חודש?
הרי בשיחה הקודמת דיברנו על זה שזה לא קשור רק לשיחות, אלא יש גם חינוך עקיף של תודעה. זאת אומרת, התודעה היא קשורה לא רק למה שהרבנים יתנו שיחות הזה, אלא איך הם, באיזה דגש הם יתנו לעולם הפנימי שלהם, להרגשות שלהם, איזה הרגשות יהיו נוכחות יותר בתקופה הזאת, בחודש הכרת הטוב. אבל גם בבית, אני חושב שאם אנחנו שמים לב לדבר מסוים, אם אנחנו רוצים לעבוד בתכונה מסוימת, הרי בוודאי שיכול להיות שההורים בבית מחליטים שהם רוצים שהילד שלהם ילך לתפילה ויגיע בזמן התפילה יותר, הם עובדים על זה ומהירים לו, עכשיו יותר פעמים, הגיע הזמן שתגיע לתפילה בזמן ולא תאחר. אז כמו שפשוט שאפשר לעבוד על הנושא של הגעה לתפילה בזמן, או שבכלל משמעת דתית, ככה גם אפשר לשים לב, זה עבודה, אנחנו מדברים כרגע על עבודת הלב, לעובדו בכל לבבכם, לשים לב למצב הלב שלי ולתשומת הלב שלי, למשל, בחודש הזה להכרת התודה.
מה יעשו? מה יעשו? הורים ידברו כל הזמן הכרת תודה, זה לא יישמע כהטפה, כמשהו מלאכותי, הרי...
בכלל ידברו, זאת אומרת חלק...
גם לא ידברו, אז מה? אז מה?
נגיד שאני כרגע נמצא בחודש הזה, ביני לבין עצמי, ואני עובד על הדבר הזה, אז כשאני רואה אותך, אז אני יותר שם לב לדבר הזה. זאת אומרת, אני יותר שם לב להכרת הטוב שיש לי כלפיך באופן אישי, עוד מימי אותך מדריך בקשר, ולאורך כל ההיסטוריה, לאורך כל ההיסטוריה המשותפת שלנו. אני, כשנכנס לחדר, שכחתי את זה, אבל עכשיו שאתה מעורר אותי לחשוב על הכרת הטוב שיש לי כלפיך, או כלפי הצלמים באולפן שהם עושים את מלאכתם, מלאכת קודש, וכלפי כל הסביבה שלי. אז הלב שלי נפתח לתוך הדבר הזה, וזה, הרגש הזה יותר נוכח. יש בפירוש אפשרות להתקדם, כמו שאני יכול לקחת על עצמי, לעשות דיאטה, כמו שאני יכול לקחת על עצמי לעבוד על, על, על לשון הרע, ולדבר פחות לשון הרע, שזה דברים שמובנים לנו, שאנחנו יכולים לעבוד על העולם המעשי שלנו. יש אפשרות, פשוטה אפילו הייתי אומר, לעבוד במקביל על העולם הרגשי הפנימי שלנו. ומכיוון שאנחנו מבינים שהעמידה מול השם היא לא רק בתוך העולם המעשי, אלא גם בעולם הפנימי, אז יש בפירוש אפשרות לשים לב לתוך הדברים האלו, ולחנך לזה. זאת אומרת, קודם כל, לחנך דרך דוגמה אישית, שאני, איך אני מכיר טובה לאשתי ולילדים שלי עצמם, על, על דברים שהם נוכחים ונמצאים, ואלה כלפי כל הסביבה, אני קודם כל חש את ההרגשה הזאת, ומבטא אותה בפי. אבל אני חושב, אני אהיה יותר קיצוני, שאני חושב שאפילו אם לא אבטא אותה בפי, אם הרגש הזה יהיה נוכח אצלי, אני מוכן להבטיח את זה. לא נדבר כרגע על המחקרים, איך יוכיחו את זה, אבל שהדבר הזה מועתק ומועבר.
יקרינה.
להקרין גם כלפי הסיבה עכשיו.
אני רוצה לשאול שאלה כמעט אפיקורסית.
בבקשה.
זה ריאלי? זה ריאלי.
זה הומני.
לא, ודאי, זה הומני. אבל השאלה האם בתוך העולם שלנו, אולי אני חווה שספסלי בית המדרש עד היום, אז יש לי פנאי לעבודת השם רוחנית. מי שרץ מן הבוקר עד הערב, ותרוג, וחוזר הביתה, וכל העולם המעשה עליו, פתאום אתה אומר לו, עכשיו אתה צריך לעבוד. זה דבר שהוא...
איזה חגל עליו? האם ראה לי לדרוש ממנו לרוץ לדף יומי? האם ראה לי לדרוש ממנו לקום לתפילה? האם ראה לי ממנו לעשות עוד ועוד ועוד דברים? הרי יש לנו תרי"ג מצוות.
כי זה עולם הפרקטי. אנחנו חיים בעולם של פרקטיקה.
אוקיי, אז אם ככה, אני חושב שזה חלק מהאתגר שלנו. מכיוון שאם אנחנו חיים רק בתוך עולם הפרקטי, אז התוצאות, הרי אתה פתחת בנבואה האפוקליפטית על ההידרדרות. אני חושב שילדים, פה אני באמת רוצה להניח את זה גם לפנינו, ילדים בגיל בר מצווה, בכלל בני הנאורים, יש להם התעוררות דתית חזקה. זאת אומרת, בניגוד לדימוי שיש להם, שזה גיל התבגרות כזה, ועם כל האסוציאציות השליליות של הגיל הזה, יש לגיל הזה הרבה הרבה התעוררות דתית, זאת אומרת, אתה יודע?
זה לא אומרים שאז נולדת
יצר אותו. כן, נכון. אז זה לא סתם, אני רואה את זה לנגד עיניי כל הזמן. זאת אומרת, יש לנערים הרבה, לנערות כמובן, יש להם הרבה התעוררות דתית, הרבה רצון, בגיל הזה שבכלל, באופן כללי, אבל בוודאי בגיל הזה שיש הזהות העצמית מתחילה ללבנות, וכל מה שאנחנו מכירים בגיל הזה, וצריך לעלות על הגל הזה. והרבה פעמים שאנחנו מקטינים את הקדוש ברוך הוא, ומקטינים אותו אך ורק לתוך
משנת
400 של הלכה, ושזה לצערנו הרב חלק מהחורבן, זאת אומרת שמאז חרב את המקדש, לא נותר לקדוש ברוך הוא רק דלת אמות של הלכה, אבל ברוך השם שאנחנו חזרה בארץ ישראל, עם כל המשמעות של זה. בוודאי שיש מקום לדעת את זה, שאנחנו יש לנו אחריות, גם להביא לפני הילד את עבודת השם הפנימית יותר. ובמובן מסוים, אם נלך דרך זה, לפעמים זה יותר קל. מכיוון שהמדד לא יהיה מיידי לשאלה אם הוא מקיים את המצווה הזאת, כי זה לא תמיד נראה. זה נותן לנו יותר סבלנות, יותר אורך רוח, לא תמיד רואים הוא הגיע או לא הגיע. אם אנחנו מבינים את הדבר הזה, יש לי הרבה... זאת אומרת, אני חושב שזה תחומים נוספים. התמקדנו בהכרת הטוב, אני רוצה להביא לידי ביטוי דברים נוספים, למשל תפילה. תפילה, בוודאי שזה דבר טבעי לאנשים להתפלל. האדם הראשון, כבר אנחנו יודעים שהוא התפלל ומוצאים שרידים, ארכיאולוגים בכל מיני מקומות של אנשים שמתפללים בכל מקום של עולם, זה דבר שהוא לא אופייני, אך ורק לנו כיהודים, זה דבר טבעי לכלל האנושות, לכלל הבריאה.
הנשמה מתפללת.
הנשמה מתפללת. ולכן אם אנחנו זוכרים את זה ויודעים את זה, אז אנחנו לא חושבים שהתפילה היא רק ההליכה לבית הכנסת. זאת אומרת, התפילה היא לא רק הליכה לבית הכנסת, ואגב הזמן לבית הכנסת, שזה חלק מרכזי וחשוב, אבל זה חינוך למשמעת בכלל, או להקפדה על זמנים. זאת אומרת, יכול להיות שאפשר עדיף לעבוד על הקפדה על זמנים במקום אחר, ובתפילה לקדם את הנושא של, של המושג של תפילה, במובן הזה של, 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 של ניגור, של תשבחות, של בקשה, של ההבנה שמישהו בכלל מקשיב לי. אני בטוח שחלק מרכזי מהקושי להתפלל נובע בכלל מהעובדה שאדם לא חווה בחיים שלו, שיקשיבו לו אף פעם. שבן אדם יקשיב לו. זאת אומרת, בן אדם שלא חווה, ילד שלא חווה הקשבה ממשית מההורה שלו, מהמורה שלו, אז איך הוא יכיר את החוויה הזאת שהשם מקשיב? זאת אומרת, זה רחוק ממנו כפליים. זאת אומרת, גם הקדוש ברוך הוא לא נוכח, כביכול באופן פיזי, ונוסף לזה, הוא בעצמו לא מכיר את המקום הזה של ההקשבה. עכשיו, אם אדם זכה שהוא דיבר עם מישהו, והלב שלו היה פתוח לפניו, והוא דיבר, והדבר הזה עודד אותו לדבר יותר מתוך הפנים שלו, יותר מתוך הלב שלו, זה צעד מאוד משמעותי בהתקדמות לקראת תפילה. זאת אומרת, זה ברור לי, אני יודע את זה, זאת אומרת, מתוך עבודה מעשית, מתלמידים, שכשאנחנו עובדים על הקשבה, עובדים על הקשבה של בן אדם לחברו, וזה לא דבר קל לעבוד בגיל הנעורים על הקשבה, אבל אם ילד זוכה שיקשיבו לו, כשאחרי זה הוא ניגש לתפילה, המילים, האמון במילים, האמון שהמילה שלי מקובלת ונשמעת, הוא מועצם מאוד מאוד מאוד.
יש בתים רבים,
כן.
שבהם יש... נקרא לזה עולם מידותי מאוד מאוד עמוק.
עולם?
מידותי. עולם של מידות, כן. עמוק מאוד, של הכרת הטוב, וגם הכרת הטוב כלפי ריבונו של עולם, והכרת הטוב בין איש לחברו בתוך הבית. יש הרבה הרבה הקשבה. אבל הדתיות, שנמדדת גם במחויבות הלכתית, היא שם קורסת אצל הילדים. זאת אומרת, בכל מה שקשור לעולם הפנימי הרגשי, יש פה עולם רגשי פנימי, הבית מצליח להנחיל עולם רגשי פנימי, אבל אחר כך כשזה בא וצריך לפרוט את זה לפרוטות של עשייה מעשית, אז שם מתעורר הקושי.
הרי אנחנו לא מדברים על פטנטים, זאת אומרת שהשיטה כזאת או שיטה אחרת היא מובילה ליותר תוצאות, להצלחה חינוכית. מה שאני רוצה להציע זה להתבונן בנושא הזה בצורה מקיפה יותר.
גם, כלומר, לא להזניח את התחום הזה.
לא להזניח את התחום הזה, ויתרה מזאת.
אבל אם יש השקה בשני התחומים בהכרח?
זו שאלה טובה, יש כאלו שטוענים שיש השקה שלילית, זאת אומרת שכשאתה מפתח את
הצד הרליגיוזי,
אז זה פוגע כביכול, כמו שאנחנו רואים את זה המחלוקת בין החסידים למתנגדים במשך כל הדורות, זאת אומרת שהחסידים התכוננו לתפילה ועבדו לתפילה, ולכן ירשו לעצמם. גם לאחר את זמן התפילה והם אלה וכו' וכו' וכו'. זו שאלה טובה. אני חושב שבוודאי בעומק זה לא סותר ומשלים אחד את השני.
בוודאי.
האם יש הבטחה שכל מי שילך בצורה הזאת זה בהכרח יהיה בצורה הזאת? אני לא חושב. אבל אני חושב שכחלק מההבנה הכוללת שחינוך הוא לא מוסך והוא לא עולם העשייה, הוא לא רק קשור לתוך העשייה החינוכית, אלא הוא הוויה שלמה של התרחשות, אז במובן הזה יש לנו אחריות כבדה ואחריות קלה, אחריות לשים לב ללב שלנו גם, לשים לב שעבודת השם היא כוללת יותר, ולפי דעתי זה גם יוריד את העומס מהמדדים הברורים, ובמובן הזה יש הרבה הרבה סיפורים על ילדים, אני יכול להביא דוגמה למשל פשוטה של ילד, שמקום אחר, אבל ילד, למשל, גידל שערות, שזה אחד הדברים הכי קשים.
סימפטומים.
סימפטומים הכי נוראים, כביכול. ילד גידל שערות, ואני בדרך כלל לא מאיר ולא שואל, בכל אופן ההורים התחננו לפניי, שאני אבדוק מה עם העניין הזה, ולמה, מה קרה לו, איך הוא מידרדר, וכו' וכו'. קראתי לילד ככה בעדינות, שאלתי אותו מה, אני ידעתי שילד מצוין, והוא מה הקטע שלו, זאת אומרת, מה הקטע שלו. הוא אמר לי שהוא, מאז שהוא הגיע לישיבה, הוא התחיל להתפלל ביותר דבקות. והוא הגיע ליישוב שלו, והתחילו לצחוק עליו החבר'ה. שאני אדוס, וחנון, וכל המילות גנאי אלו למי שמתפלל מעריך בתפילה. ולכן הוא מצא לעצמו פטנט, שהוא גידל את השערות שלו, ובזה הוא נתן את המס לחברים שלו. ירד ממנו חשש דוס, ירד ממנו חשש הדוסיות, וזה אפשר לו להתפלל באופן פנימי ומעמיק יותר. זאת אומרת, מה שאני רוצה להביא דרך הדוגמה הפשוטה הזאת, זאת אומרת, שההבנה שהעולם הדתי הוא גם עולם פנימי ולא רק עולם חיצוני, וזה לא אחד לאחד באופן פשוט וישיר, היא משחררת גם את ההורים להאמין ולהבין שלילד מתרחשים כל מיני דברים בפנימיותו ולא רק בחיצוניותו, ולא תמיד דבר שנראה כביכול כחיצוניות, כי הידרדרות, באמת זה מעיד, לפעמים זה בדיקה, לפעמים הוא לומד, לפעמים הוא מתנסה, ואם אנחנו נתקשר איתו,
גם בצדת באמת
הפנימי. גם באופן הפנימי זה מרחיב קודם כל את דרכי ההתקשרות.
את הפרספקטיבה שלנו על הילד. אז דיברנו על הכרת תודה, דיברנו על תפילה. יש תחום נוסף שהרב רוצה להעלות?
כן, למשל, הרגש דתי חשוב מאוד, זה פליאה. פליאה. לרב נחמן יש תורה, בליקוטי מוהר"ן, תורה חשובה, שהיא אומרת שזו התורה השנייה. אנחנו נמצאים פה, נכון מאיר, אז לכבוד שני האלפים של אמונה ואהבה, יש בברסלב שני אלפים אחרים, שזה הזמרה והיה. זה שתי התורות המרכזיות. ותורה היה, תורה השנייה, היא למעשה מלמדת שכשאדם שואל היה מקום כבודו, שזה נראה לכאורה כשאלה אפיקורסית, כשאלה שהוא מתריס, איפה? אלוהי, איפה הקדוש ברוך הוא? זה למעשה חלק חלק מעבודת השם. זאת אומרת, שאלה, שהחיפוש, הבקשת השם, היא חלק חלק מרכזי מהדבקות שלנו בקדוש ברוך הוא, יהיה מקום כבודו. ולכן, בניגוד למחשבה שכביכול יש תשובה, שלהיות דתי זה לחזור בתשובה, או לחזור בתשובות, וכביכול, חס ושלום, להיות חילוני זה לחזור בשאלה, אז אני רוצה להציע דבר פשוט, שיש דבר כזה שנקרא לחזור לשאלה. זאת אומרת, שאדם שחוזר לשאלה, שחיפוש, שיש לו, שאנחנו בבית ובסביבה שלנו מחנכים את הילדים שלנו לשאול שאלות ולא מפחדים מזה. לא מפחדים שהשאלה, את השאלות חלילה, היא תוליד התרחקות אל הלבך. זאת אומרת, אנחנו בטוחים בזה שכשאנחנו מבקשים את השם, זה עצמו חלק מעבודתו. זאת אומרת, שאנחנו שואלים מה יהיה מקום כבודו. ולכן זה נראה לי חלק מהעולם הפנימי, שילד ששואל שאלה, יהיה מקום כבודו, ואנחנו מעצימים את זה.
אז מה התפקיד של ההורה? להורה
את האם? ההורה קודם כל לא מיד לסתום את זה ולענות לו, לקחת חיות מיד לענות תשובות לכל השאלות. אלא ללכת עם השאלה, למשל, שהילד שואל שאלה, או שאפילו לשאול שאלה. לשאול שאלה, לחשוב ביחד, בתוך הבית, לא תמיד להגיד דבר תורה, זה להגיד איזה וורט, אלא לשאול איזה שאלה טובה, לבקש מילד שחוזר הביתה, לא רק להגיד מה הוא למד בבית ספר, אלא איזה שאלה טובה שהתחדשה, איזה קושייה בגמרא. זה פשוט שקושייה היא עדיפה מהתירוץ. אבל גם בעבודת השם, זאת אומרת, מה מטריד אותך? מה מטריד אותך? לא לפחד שמשהו מטריד אותו, כי משהו מטריד אותו, זה אומר שיש לו על מה להתפלל. התפילה, בגדול, התפילה עניינה לבקש בקשה, לשאול שאלה. ולכן זה עוד דוגמה של תחום, של רגל, שאנחנו יכולים לעורר אותו ולא לפחד ממנו. ודרך זה להעצים את הילדים שלנו, להגביר את האמון בהם, ולהגביר את האמון בקדוש ברוך הוא, שהוא מספיק גדול, שיכול להכיל גם את השאלות שלנו.
יש עוד תחומים, תחומים נוספים?
למשל, דבר פשוט זה נגינה. זאת אומרת, יש הניגון, הגעגועים, זאת אומרת, רגע של געגועים וכיסופים. זאת אומרת, יש את זה למשל נוכח בסעודה שלישית, ששרים, אני יודע שילדים לפעמים מגיעים לישיבה, בכיתה ט', מאוד מאוד קשה להם בסעודה שלישית. אמרו, אנחנו לא אוהבים את הקטע העצוב הזה. לוקח זמן עד שהם מתבגרים, הם מבינים שזה לא קטע עצוב בכלל.
זה קטע של געגועים.
זה געגועים, כיסופים. רגע של געגועים.
רב הדרבין.
כן, רגע של געגועים וכיסופים. ילד שמתעורר אצלו, געגועים וכיסופים, שיש לו מקום לדבר הזה, שאנחנו נותנים לזה מקום, שאנחנו מעוררים את זה ביחד, ובכל מיני צורות. זה דבר.
כל בית יכול לעשות את זה. אולי אצל רב דב זינגר בבית. אשר עם כל...
תסביר לי למה זה כל כך קשה. למה זה יותר קשה מאשר לקחת את הילד ולדאוג שהוא יטול ידיים?
כי עולם רגשי מפותח וכל כך עשיר, אני לא בטוח שהוא נחלת כל אחד ואחד. אולי מי שלמד, מי שעבר בילדותו חינוך רגשי, או מישהו מה יתגלגל לחינוך רגשי, אז יש לו באמת עולם רגשי מאוד מאוד עשיר, הוא יכול להנחיל אותו לילדיו. אבל בדור ההייטק, שבו העולם הרגשי הוא מאוד מוזנח, והוא מאוד חיצוני, והוא לא עמוק בפנים, אז השאלה היא אם זאת משימה שהיא ברת ביצוע לכל ההורים.
א', אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, אני מקווה אבל שמכיוון שההורים הרי בסופו של דבר מאוד מאוד רוצים להצליח בחינוך של הילדים שלהם, אנחנו רוצים לסייע להם, אז הם צריכים לדעת את האמת. זאת אומרת, האמת שחינוך דתי זה לא רק חינוך לשמירת מצוות. מצוות הן מספיק חזקות, לא צריך לשמור עליהן כל הזמן. אנחנו צריכים לעורר אותן, לעורר את החיים שלנו, לעורר את החיות שלנו בעבודת השם. אז קודם כל זה האמת, זאת אומרת, שיש רק את המעשיות ללא הלב של העניין, זה מסוכן. זאת אומרת, צריך לדעת את זה, שסביר להניח שהחזקת מעמד של מעשיות בלי לב, יש לה סיכון מסוים, שהיא לא תחזיק מעמד.
רחמנא ליבא בעי.
רחמנא ליבא. ולכן, אם ההורים זה אכפת להם, זה חשוב להם, אז יכול להיות שהם יבינו שצריך להשקיע בזה גם מעמד.
הם בעצמם יצטרכו לעבור איזו מהפכה נפשית, רוחנית, כדי לרכוש את הכלים.
אני חושב שזה רואה עולמו בחייו, זאת אומרת שאדם שחי בתוך עולם, מלא יותר, רגשי יותר, אז העולם שלו גם יותר מלא חיים, זאת אומרת, זה לא רק שהוא יזכיר.
זאת אומרת, ההורים ירוויחו לעצמם מעבר לכך שהם...
בוודאי, הבית יהיה חי יותר, יהיה חיים. אנחנו מכניסים חיים לתוך הוויית החיים הדתית, שהיא לצערנו הרב בגלות, הייתה, תפקידה היה מבחינת הצבילך ציונים, והיה צריך לשמור עליה מכל משמר, וזה מה שנותר לנו כביכול. ואנחנו חוזרים היום לארץ ישראל, ברוך השם, ופה יש את ההזדמנות, אנחנו מתכוננים לבית המקדש. בית המקדש זה לא רק חצוצרה, זאת אומרת, מכון המקדש שמכין את החצוצרות ואת המשאר כלי המקדש, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואנחנו צריכים לבנות גם את התוכן הפנימי של בית המקדש, והתוכן הפנימי של בית המקדש, בוודאי ובוודאי, זה הרגש הדתי, היצר של עבודה זרה, שאפשר יהיה להחזיר אותו, בעזרת השם, בלי עבודה זרה, אלא היצר הדתי.
שעורר את הנבואה.
שעורר את הנבואה, בדיוק. אז אנחנו מדברים על זה, אנחנו רוצים את זה, אנחנו חושבים על זה, זה צריך להתחיל להתרחש באיזה מקום.
טוב, בדברי הנבואה נסיים להציב את המטרה האחרונה ואת האידאל הגדול. תודה רבה לרב דב זינגר, ראש ישיבת מקור חיים, על חינוך לדתיות בתוך הבית, להעצים את העולם הפנימי. תודה רבה, ולכם הצופים, אני מקווה שנהנתם ולקחתם לעצמכם כמה וכמה כיוונים חינוכיים כיצד להעצים את החינוך הדתי בתוך הבית. שלום וברכה.